דף כ"ט עמוד ב', שש שורות מלמעלה. אמר רב שמעון בן לקיש משום לוי סבא, אינה לשחיטה אלא לבסוף. זאת אומרת, לפי הבנתו של אותו לוי הזקן, אינה לשחיטה, ההגדרה של מעשה השחיטה כפי שהגמרא תבאר למי מסכמינה, אינה אלא לבסוף. חולק עליו, ורבי יוחנן אמר ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף. רבי יוחנן סובר שמתחילת מעשה שחיטה ועד סוף המעשה, זה הכל נקרא מעשה אחד של שחיטה. כשרשי מתחיל, רשי אומר אינה לשחיטה, אין השחיטה קרויה שחיטה אלא בסופה, ולמקמי מפרש למי הלכתה. למעשה הגמרא לא תביא את הנפקמינה שאנחנו אומרים, אבל כך כבר מובכר גם בליקוטי רשי. מה יקרה באופן שבן אדם חשב מחשבת פיגול, או מחשבת פסול, או מחשבת שלא לשמה, כשהוא שחט את הסימן הראשון בבהמה? אם אני אומר ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, אז גם הסימן הראשון הוא חלק מהמעשה שחיטה. אם הוא חלק מעשה שחיטה והיה פה מחשבת פסול או מחשבת פיגול, הרי הוא פסל, פיגל את הקורבן. אם אני אומר אינה לשחיטה אלא לבסוף, אז הסימן הראשון הוא לא חלק ממעשה שחיטה, אם ממילא המחשבה אינה מחשבה שפוסלת. אומרת הגמרא, אמר רבא, הכל מודים, היכא דשחט סימן אחד עובד כוכבים וסימן אחד ישראל שהיא פסולה, שהרי נעשה בה מעשה טרפה ביד עובד כוכבים. אומר רבא, זה ברור אליבא דכולה אלמא, גם אם אני אומר אינה לשחיטה אלא לבסוף, אבל אם יש בפנינו בהמה, שבהמה צריך לשחוט שני סימנים, שחט את הסימן הראשון גוי, שחט את הסימן השני ישראל, וזה כבר למדנו שגוי שחיטתו פסולה, אז זה בדיוק כמו שיבוא בפנינו עכשיו בהמה, והבהמה הזאת היא חתוך לה סימן אחד, לצורך העניין חתוך לה הקנה, או חתוך לה הוושת. זה שעכשיו אתה תרצה לבוא ולשחוט, אבל יש כבר בפניך טרפה, ומכיוון שבפניך עומדת טרפה, אז אליבא דכולאלמא, ודאי שזה שחיטה שלא תועיל לתת לי היתר אכילה בבהמה. הבהמה היא טרפה. אז גם אם אני אומר אינה לשחיטה אלא לבסוף, אבל המציאות שכרגע טרפה עומדת בפנינו, בכזה מקרה מילתא דפשיטא אומר רבא, ודאי שלפי כולם השחיטה איננה שחיטה, שחיטה פסולה. כמו כן, בעולת האופנה מהיכא דמליק סימן אחד למטה וסמן אחד למעלה, פסולה, שהרי עשה בה מעשה חטאת העוף למטה. מאידך, יש לנו עולת העוף וחטאת העוף. בכל הקורבנות, אז אנחנו עושים את כל המעשים למטה מחוט הסקרה, חוץ מקורבן חטאת שזה למעלה מחוט הסקרה. בעוף זה בדיוק הפוך, חטאת העוף אנחנו עושים למטה מחוט הסקרה, עולת העוף עושים למעלה מחוט הסקרה. חטאת העוף הדין הוא שהוא צריך, כפי שמבואר בפסוק, ולא יבדיל, זאת אומרת הוא עומד בקרן דרומית מערבית, מולק סימן אחד, וזה המעשה חטאת. עולה צריך לעמוד מעל חוט הסקרה, הוא עומד בסובב, והוא צריך למלוק שני סימנים. מה קורה אם הוא לוקח את אותה עולה ועושה סימן אחד, מליקה אחת למטה מחוט הסקרה ומליקה אחת מעל חוט הסקרה? למי לאמת היינו צריכים לבוא ולחלק אם יש לשחיטה מתחילה ועד סוף או אינה לשחיטה אלא בסופה? אם אני אומר ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, אז הרי גם המליקה שנעשית למטה זה חלק ממעשה שחיטה, ומכיוון שלמטה זה מקום הפסול של אותו עולת העוף, אז ממילא זה מליקה פסולה. למאן דאמר אינה לשחיטה אלא לבסוף, אז הרי הסוף נעשה במקום למעלה, ואז היה צריך להיות הדין שזה יהיה קורבן כשר, שהמליקה תהיה מליקה כשרה. אבל אומר רבא, גם בזה אין מחלוקת. ולמה? מכיוון שהמעשה הוא מעשה חשוב, הרי אותה מליקה למטה בחטאת הרוף זה המטיר של הקורבן, זה המכשיר של הקורבן. ברגע שהוא מלק סימן אחד למטה בחטאת, הרי הקורבן ריצה לו. אז מכיוון שזה מעשה חשוב, מודה גם בן דאמר שאומר אינה לשחיטה אלא לבסוף, שאם הוא יעשה כזה מעשה בעולת העוף, מכיוון שזה מעשה חשוב זה פוסל את הקורבן, ולכן גם לשיטתו יהיה קורבן פסול. ורשי אומר, רשי דיברו המתחיל, שהרי עשה במעשה חטאת העוף למטה במקום פסולה, מעשה שהוא חשוב בחטאת העוף להכשירו בכך, שמליקת חטאת העוף בסימן אחד הילקח הכנה מחשיב לפסול אף על גב דה בעולה לא הווה סוף מליקה עד גמר השני. אומר רבא, זה פשוט לי שבמקום של מעשה חשוב גם למאן דאמר אינה אלא בסופה, כזה מעשה חשוב שנעשה במקום פסול פוסל את הקורבן. אז איפה המחלוקת? אומרת הגמרא, לא נחלקו אלא כגון ששחט סימן אחד למטה בחוץ וסימן אחד בפנים. למאן דאמר ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, מחייב שחוטי חוץ. למאן דאמר אינה לשחיטה אלא בסוף, הרי הסוף נעשה בפנים, אז לא מחייב, אז הוא לא עובר פה על איסור שחוטי חוץ. זאת אומרת, אומר רבא, איפה יבוא לידי ביטוי המחלוקת? כשעומדת בפנינו אותה עולת העוף, ועכשיו הוא לוקח ועושה סימן אחד מחוץ, והדגש הוא שוחט, כי הגמרא בקוף זין במסכת זבחים אומרת הגמרא, מהפסוק כה אשר ישחט לומדים שעל אף שדין קורבן של עוף עולה ונעשה על ידי מליקה, אבל באיסור שחוטי חוץ זה דווקא בשחיטה לא במליקה. אם אדם הולך ומולק קורבן עוף בחוץ, הוא לא חייב עליו איסור שחוטי חוץ. אם הוא שוחט בחוץ הוא עובר על שחוטי חוץ. אז הוא לקח את אותה עולת העוף, שחט סימן אחד בחוץ וסימן אחד בפנים. למאן דאמר ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, הרי הוא שחט בחוץ, שחט בחוץ, אז הוא עבר איסור שחוטי חוץ. למאן דאמר אינה לשחיטה אלא לבסוף, אז איפה זה נעשה? בפנים, אז הוא לא עבר על איסור שחוטי חוץ. ודאי, הקורבן הוא קורבן פסול, זה לא מעניין. השאלה שלנו אם הוא עובר גם על איסור שחוטי חוץ, ועל איסור שחוטי חוץ לכאורה זה יהיה המחלוקת. הפלא זה מה באמת ההבנה הבסיסית פה. מה ההבדל בין המקרה של רב הבא ואומר בתור דבר פשוט? אומר רב, מה יהיה במקרה שהוא הלך ומלק אחד למטה ואחד למעלה בעולת העוף? גם למאן דאמר אינה לשחיטה אלא לבסוף, כיוון שזה מעשה חשוב אז זה מעשה פוסל. ואז אני בא ואני אומר שוודאי שלכול העלמה זה יהיה פסול. ומה קורה במקרה שהוא שוחט סימן אחד בחוץ בחטאת העוף? הוא גם כן עבר על איסור שחוטי חוץ. ואם הוא היה הולך ועושה את זה בחולין, אז זה שחיטה כשרה. כדי להתיר עוף באכילה מספיק לשחוט סימן אחד. אז ודאי שברגע שהוא שחט סימן אחד בחוץ הוא עשה מעשה חשוב שמתיר את העוף באכילה. לכאורה היה צריך להיות אותו דין. מה רב הראה פה מקום לחלק? מה? בחוץ זה שחיטה, כי מליקה בחוץ לא חייבים על איסור שחוטי חוץ, זה טכני. אבל מה ההבדל בין המקרים? מה ההבדל אם הוא עושה אחד למטה ואחד למעלה שפשוט לכול העלמה שיהיה על זה מעשה פסול, לבין עושה אחד בחוץ ואחד בפנים שפה אתה רוצה לחלק ביניהם? את השאלה הזאת ועוד שואל תוספות דיבור המתחיל, כגון ששחט סימן אחד בחוץ. אומר תוספות פירש בקונטרס, אבל כל הראשונים שואלים את זה, בעוף קודשים. רשי אמנם לא אומר את זה פה, אבל רשי בדיבור מתחיל מר לא אמר הכי, שמיד נבהר, רשי מעמיד את זה בעוף של קודשים. המקרה של סימן בפנים, בגמרא זה לא כתוב, בגמרא כתוב כגון ששחט סימן אחד בחוץ סימן אחד בפנים. אומר רשי, מה זה מדבר? על אותו מקרה קודם של עולת העוף, חטאת העוף הרי מספיק סימן אחד, זה ודאי שהיה פוסל עליו בדקול העלמה. בעולת העוף שצריך שני סימנים רצינו לחלק. אומר תוספות, וקשה לפירושו, דמייתא מה דמאן דפטר, כיוון דבמליקה בחוץ לא מחייב אלא בשחיטה, והרי עשה הכשר שחיטה בחוץ. ורב יוסף למי, למה ללמן קד שערי עשה במעשה חטאת, עוד לא קראנו את רב יוסף. הרשב"א שואל את אותה שאלה, הוא רק בונה את זה, אומר הרשב"א כך, זה קשה לי. אם כן, לכולם מה לחייב? חדה שערי נעשה במעשה שחיטת חולין בחוץ. וכיוון דעה במעשה המכשיר באלמה לחייב. אני מניח שהרשב"א בא עם השאלה שלו, כי היה מקום לחלק בין המקרים. המקרה של אחד למטה ואחד למעלה, זה מקרה שמכשיר בחטאת העוף. אז אני אומר, מעשה חשוב שמכשיר אותו לקורבן, זה סיבה לבוא ולומר לכול אלמה שזה יהיה פוסל בעולת העוף. אבל מעשה שפוסל, אולי זה לא נקרא מעשה חשוב. אז בא רשב"א ומתחיל אחרת מתוספות. ראשית, לגבי חולין, הרי זה מעשה המכשיר. אותו עוף, אם הוא היה חולין ושחט אותו, אותו סימן בחוץ, הרי הכשרת את העוף. מה תענה לי? שמחולין לקודשים אני לא מביא ראיה. ואפילו אם תמציא לומר דה מחולין לקודשים לא גמרי לאן, מכל מקום הרי נעשה במעשה חטאת העוף בחוץ. שאם שחט סימן אחד בחטאת העוף בחוץ, חייב. הוא ממשיך הלאה את השאלות. אחרי שיש לך דבר שהוא גם מכשיר בתור חולין וגם מקלקל בתור קודשים, אתה כבר לא יכול לחלק את מה שרצינו. פשוט שזה מעשה חשוב. כי עצם העובדה שבחולין, מה רצינו לומר? להביא לי ראיה רק מחולין לקודשים זה לא בהכרח, וכי תימה, לא שאני אומר שזה לא ראיה. לא שאני לא אומר שזה לא ראיה. יכלת לבוא ולהגיד, אולי יש הבדל. איני יודע, אולי יש הבדל. עצם העובדה שגם בקודשים זה מעשה שפוסל, נכון, אבל הוא קיים גם בקודשים, והמציאות כמציאות בחולין זה דבר המכשיר, זה מספיק סיבה בשביל לכאורה לבוא ולומר שהמנדה אמר שסובר אינה לשחיטה לבסוף, יודע שבכזה מעשה חשוב לא גרה מאחת למעלה ואחד למעלה. למה היא סיבת עושות ואומר, וכך אומר גם הרשב"א וכך אומר הר"ן, על אף שהר"ן כן מצא דרך ליישב את רש"י, ונראה לפרש דאירי בבהמה. ואם אנחנו מדברים כך, אז הכל ברור. באה הגמרא ואומרת, אנחנו מחפשים לדעת מה ההבדל בין מאן דאמר שאומר ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, למאן דאמר שאומר אינה לשחיטה אלא לבסוף. לפי, אומר רבא ככה, במקרה כזה שהיה לנו שחיטה שנעשית על ידי גוי וישראל, סימן אחד על ידי נוכרי בבהמה, סימן אחד על ידי ישראל, כולה אלמה לא פליגי, הרי זה טרפה. אז אין שום נפקמינה, אין פה שחיטה. בכזה מקרה של עולת העוף, שיש לי סימן אחד למטה וסימן אחד למעלה, כולה אלמה לא פליגי, הרי זה מעשה חשוב. על מעשה חשוב, ודאי שאני מחייב, אני בדק כולה אלמה. אבל מה קורה אם אני לוקח בהמה ועושה סימן אחד מחוץ לעזרה וסימן אחד בעזרה? המטיר של הבהמה זה שני סימנים. אם אני אומר ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, אז הסימן הראשון זה חלק מהשחיטה, אז הרי זה שחוטי חוץ, חייבים עליו. אם אני אומר אינה לשחיטה אלא לב הסוף, אז המטיר זה הסוף, המקה בפטיש, ומה זה הסוף? בפנים. אז אין פה איסור שחוטי חוץ. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר לי רבא בר שימי, מר לא אמר אחי. אומר רבא בר שימי, דע לך שהרב לא אמר כדבריך. ומנו, מי זה? רב יוסף. כי רב יוסף אומר, היכא דשחט סימן אחד בחוץ וסימן אחד בפנים, נמי פסול, שהרי הסבא מעשה חטאת העוף בחוץ, לא נחלקו מיד. זאת אומרת כך, לפי רש"י ברור היטב מה הגמרא רוצה. רש"י שמעמיד את הכל בעולת העוף לכאורה מתבסס על דברי רב יוסף. רב יוסף בא וטוען, כמו שאנחנו טענו לכאורה בקושייה, במקרה כזה שיש לנו עולת העוף והולך ועושה סימן אחד בחוץ וסימן אחד בפנים, מכיוון שהרי בחטאת העוף סימן אחד בהות זה ודאי דבר שעובר על איסור שחוטי חוץ, ובחולין זה הרי דבר המכשיר, אז ברור שגם לדמן דאמר אינה לשחיטה אלא לבסוף, כמו באחד למטה ואחד למטה, ודאי שהוא יעבור על איסור שחוטי חוץ. ככה טוען רב יוסף, ועל זה רש"י מתבסס, והכל מדבר באמת בעולת העוף, וזה לשון הגמרא. הרי רב יוסף אומר, איך דשחט סימן אחד בחוץ וסימן אחד בפנים, נמי פסול, שהרי הסבא מעשה חטאת העוף בחוץ. וכך אומר רשי, דיברו מתחיל מר לו אמר אחי, דאילו באוף, אם שחט סימן ראשון בחוץ מחייב, שרי דקוותה כאשר בפנים מליקה חטאת האוף, וזה הרי הדין של הגמרא בקופזיים בבחים. החובה שלנו זה להבין לפי תופות, תופות שמעמיד בבהמה, אבל הדברים הם פשוטים. המחלוקת של רבא ורב יוסף לפי הבנת התופות, האם אני מדמה את הדין של בהמה לאוף, הווה אומר שמכיוון שמצאת באוף שבכזה מקרה זה פוסל, אז גם בבהמה אני אוכל להחשיב את זה כמעשה חשוב כדי לדון אותו כשחות איכות. בתופות זה פחות נראה בלשון. הרשב"א כשהוא מסיים את הדברים ואומר אלא בשוחט סימן אחד בבהמה בחוץ בהפליגי רבא ורב יוסף, דרבא סבר לא ילפינן בהמה מאוף, ולכן יש מקום לחלק בין בהמה לאוף, סימן אחד בפנים, סימן אחד בחוץ. ורב יוסף סבר ילפינן בהמה מאוף, אז כמו שבאוף אתה מבין שזה מעשה חשוב וודאי שיהיה חייב על שחוט איכות, אז גם לבד אמר אינה לשחיטה אלא לבסוף יהיה חייב עליו. אז איפה הנפקמינה? אומרת הגמרא, הנפקמינה תהיה לא נחלקו אלא כגון ששחט מיעוט סימנים בחוץ וגמרו בפנים. בחוץ הוא לא עשה מעשה שחיטה, אבל הוא התחיל את המעשה, מיעוט סימנים בחוץ, ודאי שהשחיטה נעשתה בפועל בפנים. וכאן המחלוקת, למען דאמר ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, הרי המיעוט נעשה בחוץ וחלק מהשחיטה, אז הוא עבר על איסור שחוט חוץ ולכן לחייב. למען דאמר אינה לשחיטה אלא בסוף, אז איפה נעשה השחיטה? בפנים, ממילא לא מחייב, אין מקום לחייב אותו באיסור שחוט חוץ. גם אחרי שהגמרא הביאה את הנפקמינה, אבל ברור שהמחלוקת בעינה עומדת. האם אני אומר ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, או אינה לשחיטה אלא לבסוף? לאור זה שואלת הגמרא. זה לכאורה יהיה אותו מקרה, אין שום משמעות, זאת אומרת אנחנו פשוט לקחנו את המקרה האחרון ועליו המשכנו, זה בדיוק אותו מקרה מקביל למקרה שלנו, לא יהיה נפקא מינה. אומרת הגמרא, מה טיב רב זירא? יש לנו משנה במסכת פרה פרק ד' משנה ד', כל העסוקים בפרה מתחילה ועד סוף מטמים בגדים ופוסלים אותה במלאכה אחרת. זה כלל, כל העסוקים בפרה, וכשאנחנו רואים כל העסוקים בפרה הכוונה היא כל העסוקים מההתחלה ועד הסוף. אמנם הגמרא שם דורשת את המקור, איך זה נלמד מהפסוקים, מסמיכות הפסוקים, אבל בשורה התחתונה הדרשה אומרת שזה ששוחט את הפרה האדומה וזה שמקבל את הדם ביד ומזה שבע כנגד פתחו של היכל, וזה שזורק את העץ ארז ואזור בושני תולעת לתוך שריפת הפרה, וזה שלוקח את הפרה ומכניס אותה לתוך האש, וזה שאחרי זה אוסף את האפר של הפרה מתוך האש, כולם, כל העסוקים מתחילה ועד סוף, יש את הדין של טומאה בחיבורים, וזה אומר שהוא טמא והוא מטמא את הבגדים שנמצאים עליו בשעת העשייה, זה טומאה בחיבורים. דין נוסף, אם הוא מתעסק עם מלאכה אחרת הוא פוסל את הפרה אדומה, אם הוא שוחט את הפרה ובזמן שחיטת הפרה הוא תולש דלת הוא פוסל את הפרה אדומה, אם בזמן שהוא מתעסק בשריפת הפרה הוא שורף דבר אחר, הוא עושה מלאכה אחרת, הוא מתעסק עם דבר אחר, הוא פוסל. ורש"י מזכיר את הספרי דתניא ושחט אותה בה כתוב ולימד על הפרה שתהיה מלאכה פוסלת בשחיטתה, ושחט אותה, אז הוא צריך לשחוט אותה בפני עצמה, כל התעסקות אחרת פוסלת. אותו דבר, ושרף את הפרה בה כתוב ולימד שתהיה מלאכה פוסלת בשריפתה, כל מלאכה שהוא מתעסק בזמן השריפה פוסלת את הפרה. זה משנה. ממשיכה המשנה ומבארת, הרב הפסול בשחיטתה, מה קורה אם נתנבלה לה הפרה בזמן השחיטה, בין קודם פסולה בין לאחר פסולה אינה מטמא בגדים. אם קרה לו פסול בזמן השחיטה, נאמר שסימן ראשון הוא שחט כדת וכדין, אחרי זה הוא שהה, ששהייה זה דבר שמטריף, מקלקל את הבהמה, קרא את הסימן, ניבל את הבהמה, גם זה שהתאפק בסימן הראשון, בזמן שעוד זה היה ראוי לשחיטה, וגם זה שקלקל, זה לא פרה אדומה. אם זה לא פרה אדומה כי זה פסול, אז אין פה מה שיתאמה. מה קורה אבל אם קרה פסול בהזעתה? זאת אומרת, בזמן השחיטה הכל נעשה כדת וכדין. בזמן שהוא בא להזות את הדם, נטמע. ועכשיו קרה פסול בהזעה, אומרת המשנה, קודם פסולה מטמא בגדים, לאחר פסולה אינה מטמא בגדים, נקודה. עד כאן המשנה. אומרת המשנה, אז כל החלק שנעשה בהכשר, המעשה שחיטה שנעשה בטהרה, בקדושה, בכשרות, מי שיתפק יש לו דין של מטמא בגדים. כל מה שיתפקו אחרי שזה נפסל זה כבר לא פרה אדומה, זה כבר לא מטמא בגדים. שואלת לאור זה הגמרא, וי אמרת ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, לפלוגנה מבשחיטתה, אירע בפסול בשחיטתה, קודם פסולה מטמא בגדים, לאחר פסולה אינה מטמא בגדים. שואלת הגמרא, אם אני סובר ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, אז הסימן הראשון זה שחיטה והסימן השני זה שחיטה, אז למה אני צריך לבוא ולחלק בין מקרה של קודם הזעה ואחרי הזעה? למה אני לא יכול לחלק בתוך השחיטה עצמה? החלק הראשון, הסימן הראשון שנעשה בכשרות, מטמא בגדים. הסימן השני שנעשה בפסול, זה כבר לא פרה אדומה, זה לא מטמא בגדים. והתשובה אומרת הגמרא פשוטה, אמר רבה, נתקלקלה שחיטה כאמרת? שניית המדיגלה עם מילתה למפריע דלאף שחיטה היא כלל. אומר רבה, זה לא מתחיל. גם לפי מה דאמר, אינה לשחיטה אלא לבסוף, או ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, אין מחלוקת שצריך מעשה שחיטה. ומעשה שחיטה מתברר רק בסיום ששחטתי. אם עכשיו סימן אחד לא נשחט, אז מעולם לא היה פה מעשה שחיטה. אז אם זה התקלקל באמצע מעשה השחיטה, אז גם הסימן הראשון הוא לא שחיטה. לכן מילתא דפשיטא, זה לא מתחיל השאלה, אומר רבא. אבל אומר רבא, אי קשה לי, הקשה לי. אבל אם אתה רוצה, אומר לך מה כן קשה לי בהבנת המשנה. והשאלה היא, למאן דאמר אינה לשחיטה אלא בסוף. לפלוג בהכשרה דפרה, כגון דשחטוה בתרי גברי, דגברה קמה לא מתאמה, וקמה בתרה מתאמה. באה הגמרא ואומרת, אם יש מקום לקושייה, זה קשה לי, אומר רבא. אנחנו מחפשים מקרה, בעצם מה המשנה רוצה? המשנה רוצה להביא מקרה שאני מתאפק בפרה אדומה, חלק תאורים וחלק תמאים. מה מצאת? מקרה של פסלו את הפרה, יש לי תחילה שנעשה בהכשר, ובזמן ההזעה התקלקלה הפרה, ואז אני אומר שמכאן ואילך תאורים. למה אתה צריך לדבר על פרה שהתקלקלה? דבר על פרה שנעשתה כדת וכדין עד סופה, ויש חלק תאורים וחלק תמאים. איך? אם במעשה השחיטה היו שניים, ראובן ושמעון, ראובן שחט את הסימן הראשון, שמעון שחט את הסימן השני. ראובן ששחט את הסימן הראשון למאן דאמר אינה לשחיטה אלא לבסוף, הוא לא עשה כלום, אז הוא לא מטמא בגדים. שמעון שעשה מעשה שחיטה, הוא מטמא בגדים. למאן דאמר ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, אז ראובן הוא חלק ממעשה השחיטה. על זה אמרה התורה שכל מי שמתעסק בפרה, הדין שלו כולל השוחט, דינו שהוא מטמא בגדים. אבל למאן דאמר אינה לשחיטה אלא לבסוף, אז הראשון לא שייך במעשה שחיטה. למה לדבר על פסול? למה לא לדבר על כשר? אומר רב, אז זה מקום לשאלה. אמר רב יוסף, זה המחלוקת, המחלוקת היא דינית. הרי אנחנו באנו ואמרנו בהתחלה, מה? אבל השם שחיטה זה רק בסוף המעשה. אמרנו למשל, איפה זה בא לידי ביטוי? רשי בליקוטי רשי בתחילת הסוגיה, רשי מביא אינה לשחיטה, אין שחיטה נקראת אלא לבסוף, ונפקא מינה לעניין המחשב בקודשים חוץ למקומם וחוץ לזמנם, או מחשב שלא לשמם, אינה מחשבה אלא אם כן חישב בסוף שחיטה. זה בדיוק הדוגמה. המעשה הראשון ודאי שהוא חלק ממעשה השחיטה, אבל שם שחיטה מבחינה דינית לדון עליו תורת שחיטה זה בסוף. אז אם עכשיו הוא חשב שלא לשמע בסימן הראשון, ברור שזה חלק מהשחיטה, אבל זה לא נקרא שחיטה מבחינה דינית כדי לדון אותו בפסול של מחשרה. אותו רעיון פה. כשאתה לוקח את הראשון שעשה סימן אחד, ודאי שבלי הסימן הזה אתה לא רואה פה בהמה שחוטה. אבל שם שוחט יש רק בסיום המעשה. לכן מבחינתי הוא לא עשה מעשה שחיטה שאפשר לטמא אותו. באה הגמרא ואומרת, אבל אמר רב יוסף, זה לא מתחיל. תרי גברה בחד זיפחה כאמרת? בר מינה מהי? דתנינה. אומר רב יוסף, זה לא דוגמה וזה לא שאלה. כי אני סבור שאין כזה דבר. המקור דובר אתמול. למדנו על מה שנאמר בפסוק, וכי תזבחו זבח שלמים להשם לרצונכם, אז המקרא הזה תזבחו. ועל זה באה הברייתא ואומרת שאנחנו דורשים את הפסוק מלשון תזבח הוא, דהיינו, תזבח, שלא יהיו שניים שוחטים, זבח אחד. תזבח, זה דין ביחיד. שניים, ראובן ושמעון, לא יכולים לשחוט קודשים אחד. תזבחו, שלא יהיה אחד שוחט שני זבחים. ואמר רב כהנא, מה המקור ללימוד? כי אני דורש יש אם למסורת, ואני קורא את זה בלשון תזבחהו. דהיינו זה לשון יחיד, זה לא תזבחו כמו המקרא, אלא המסורת זה בלשון יחיד. אז זה תזבח הוא, תזבח אחד ולא שניים. אז אין אפשרות בקודשים ששניים יבואו ויעשו מעשה. המרתק זה תוספות, שתוספות האחרון בעמוד בא ושואל, לאור המשנה שיהיה לנו מיד בלמד עמוד ב'. במשנה יבואר שהדין הזה זה דין לכתחילה, אבל בדיעבד שניים ששחטו בקודשים, אז השחיטה היא קשרה. אומר תוספות, אבל הרי בדיעבד זה שחיטה קשרה, אז מה התירוץ של הגמרא? עונה תוספות בשורה האחרונה ויש לומר, דקייבן דלכתחילה אסור, מילתא דלא שכיחאי, אף על גב דפריך לפלוג בבית סודרים השכיחת פי. אנחנו מיד נראה את ההמשך. אבל תוספות בא ואומר, שניים לאור זה, מכיוון שבא בפועל, הרי זה מילתא דלא שכיחא, כי הרי בלכתחילה אסור שניים, אז ממילא גם שבדיעבד אם שניים יעשו בפועל זה יהיה שחיטה כשרה, לבוא ולשאול למה לא עמדנו במקרה לא שכיח זה לא שאלה. לכן זה לא קושיה. חוזרת הגמרא ואומרת, אמר לאביי, לבית מרלה וכי לא נאמר על הברייתא הזאת, אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, זו דברי רבי אלעזר ברבי שמעון סתימתא. ורשי פה מסביר למעלה. אומר רשי, אנחנו רגילים סתם משנה אליבא דרב מאיר. אומר רשי שיש משנה וברייתא הרבה, שאמרם רבי אלעזר ברבי שמעון, ורגילים התנאים לסדרם במשנה בלשון סתום. והי סתמה, גם המשנה הזאת של תזבח הוא נמי אמרה. מי אמר את זה? רבי אלעזר ברבי שמעון. מי אומר? וגמרא גמיר לרבי יוחנן מרבי, יש לרבי יוחנן מסורת. רבי יוחנן ששואל את השאלה, אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, זו דברי רבי אלעזר ברבי שמעון, יש לו מסורת שהברייתא הזאת זה שיטת יחיד. אבל חכמים אומרים, אומרת הגמרא, שניים שוחטים זבח אחד לכתחילה. אם ככה, הדרא קושיא לדוכתא. אם אני אומר שלפי חכמים אליבא דאמת בקודשי שניים יכולים לשחוט לכתחילה זבח אחד, אז למה אתה בא ומחפש נפקא מינה של מקרה של טהור וטמא בעשיית הפרה, ואתה מוצא מקרה של נפסלה הפרה, תישאר במקרה של פרה כשרה. ומדובר באופן שהראשון שעשה את המעשה הוא סיים, והתחיל עכשיו שני לעשות, ולמאן דאמר אינה לשחיטה אלא לבסוף, הראשון יהיה טהור והשני יהיה טמא. יותר מזה, אומרת הגמרא, ולרבי אלעזר ברבי שמעון נמי, גם אני בדי רבי אלעזר ברבי שמעון, שסובר שאחד לכתחילה לא שוחט, זאת אומרת שניים לא שוחטים בהמה אחת, נמי ליפלו כגון דשחט חד גברה בשני סודרים, דסודר כמה לא מטמא וסודר בתרה מטמא. יש לי נפקא מינה גם לפי רבי אלעזר ברבי שמעון. בוא נשאר בפרה כשרה, לא בפרה פסולה. איפה זה בא לידי ביטוי? כהן את הסימן הראשון של הפרה שחט כשהוא לבוש מעיל אחד, לבש מעיל קשמיר ומטמא, רץ כהן פשט לו את הבגד ושם עליו מעיל אחר. ועל זה אומר תוסות הלמטה, אומר תוסות, ויש לומר בשורה האחרונה בכפתת עמוד ב', דלכתחילה אסור, למה? מילתא דלא שכיחאי, אף על גב דפריך לפלוג בבית סודרים השכיחת פי. להחליף לו בגד זה יותר שכיח, מוכף לו על הבגד. כמה פרות היו? 9. אבל זה במקרה, במציאות, זה דבר יותר שכיח מאשר שניים שעשו שחיטה באחד. אז הוא יתבא. אני רוצה מקרה של טהור. אז אם הוא פשט לו את הבעיל הראשון, אז ממילא הוא לא יתמא, כי הסימן הרלוונטי אמר אינה לשחיטה לבסוף, אז המעיל הראשון יישאר טהור, והמעיל השני יתמא. אז אתה יכול לדבר בטהור, ולמה אתה צריך לבוא ולדבר על מקרה של פסול? עונה הגמרא, אלא בפסולה דפרה כמיירי, בהכשרה לא כמיירי. באה הגמרא ואומר את זה כל העוקץ. זה שבפרה שעשתה כדת וחדים, יש כאלה שיהיו טהורים ויש כאלה שיהיו טמאים, זה לא גליק. ברור שיש אחד שהוא חלק מעשייה, יש אחד שהוא לא חלק מעשייה. אני רוצה להראות לך שיש מקרה שהפרה היא לא פרה. למה? כי בעזיים נפסלה והיא כבר לא תהיה פרה אדומה, ובכל זאת יהיה אדם שיתפק איתה ויהיה תמה. ולמה? כי כיוון שהשחיטה נעשתה בהכשר, אז מי שיתפק בזמן השחיטה יהיה תמה, ומי שיתפק איתה מזמן הפסול שלה הוא יהיה הטהור. אומרת הגמרא, אבל יש לי שאלה אחרת. מה טיב רבידי ברבים? ובמועד יש לנו דין שאדם שהיה לו קורבן פסח והיום הוא מותר הפסח, למשל, אדם היה לו קורבן פסח, ברח, נאבד הפסח, הלכו ונמלו על פסח אחר ועכשיו מצאו את הפסח הראשון, הרי הוא מותר הפסח, ומותר הפסח בעיקרון קרב שלמים. אם הוא יבוא ויקריב אותו בתור קורבן פסח, אז הוא פסול, כי זמן הפסח זה ביהודה לדחר חצות, שאר השנה הוא פסול. יש איסור לב שנאמר בתורה, לא תשחט על חמץ דם זבחי. האיסור הזה אומר שאם אתה הולך ושוחט קורבן, לא תשחט על חמץ, כל קורבן, ויש לו חמץ בבית, הוא עובר על איסור לב שלוקים עליו, לא תשחט על חמץ דם זבחי. ובמועד, מה קורה אם בן אדם בחול המועד בא ולוקח את אותו קורבן פסח שעבד לפני המועד ושוחט אותו במועד כאשר יש לו חמץ בבית? בעלי ראי ועלי מצא לא מעניין. כרגע אני רוצה לדעת האם הוא עובר על איסור לא תשחט על חמץ דם זבחי או לא עובר על האיסור. הוא במועד לשמו פטור, שלא לשמו חייב. אם הוא שוחט אותו לשם פסח, אז זה לא קורבן פסח, זה לא קורבן, זה פסול. אז אם זה פסול, הוא לא עובר על איסור לא תשחט על חמץ. אם אבל הוא שחט אותו שלא לשמו, שאז זה שלמים, אז יש פה קורבן כשר, יש פה קורבן כשר, אז הוא מחייב על איסור לא תשחט על חמץ. והבינן בה, ושאלנו שם, טעמה זה שלא לשמו. זאת אומרת, רק בגלל שהוא שחט אותו שלא לשמו, לכן זה שלמים. הסתם, אבל מה היה קורה אם הוא לוקח את אותו קורבן פסח שהוא מותר הפסח ושוחט אותו עכשיו בפסח? פטור. למה הוא יהיה פטור? כי זה קרב בתור קורבן פסח ולא בתור קורבן שלמים, ופסח בפסח זה קורבן פסול. והמאי, שואלת הגמרא, והמאי פטור? הרי פסח בשאר ימות השנה שלמים הוא, וכי אני יכול להוציא מפה שמה מן הפסח בשאר ימות השנה באי עקירה? הגמרא בפסחים בדף עין ג' מביאה בזה מחלוקת, האם בפסח צריך לעקור ולבוא ולומר הרי זה שלמים, או שהמציאות של מותר הפסח בשאר ימות השנה אוטומטית זה שלמים. אם יש לך הכרעה מהסוגיה, למה אתה לא מביא את זה? האם אני יכול להוציא מפה שמה מן הפסח בשאר ימות השנה באי עקירה? ואמר הבכי הבר גמדה, ועל זה נאמר שם, אמר הבכי הבר גמדה, נזרקה מפי חבורה ואמרו, הסכימו כל חברי בית המדרש כפה אחד, הרה במייסקין על כגון שהיו בעלים טמאי מתים דנדחים לפסח שני. מדובר שהבעלים לא הביאו קורבן פסח, אלא הם היו טמאי מתים, והדין שהם צריכים עוברים לפסח שני. ומכיוון שעובר לפסח שני, הוא זקוק עדיין לקורבן בתור קורבן פסח. דבסתמה לשמו קי. ולכן, כל זמן שהוא לא עקר ממנו שם פסח, הרי הוא פסח. אז אם הוא ישחוט אותו בפסח, והרי פסח בפנינו, הוא לא עובר על איסור לא תשחט. והי הוא דבאי עקירה. ודווקא במקרה הזה, דהיינו, אם הוא יבוא ויעקור ממנו שם פסח ויתן לו שם שלמים, הוא יעבור על איסור לא תשחט, כי זה יהיה קורבן כשר. אבל האחר לא באי עקירה. סתם אם הבעלים כבר יצא ידי חובת הפסח, ועכשיו יש פה מותר הפסח, אז אין לכן עמי לא צריך לבוא ולעקור שם פסח. המציאות שלו שהוא שלמים. וכאן שואלת הגמרא, היא אמרת בשלמה ישנה לשחיטה מתחילה ועצוב, אי סילי מתחילת שחיטה. אני מבין היטב, אנחנו חוזרים למקרה שלנו. יש פה בן אדם שהיה תמל אמת בשעת עשיית הפסח, ב-י"ד. הקורבן שלו ראוי לפסח שני. ולכן, אני אומר שבסתמה לא נעקר ממנו שם פסח, אלא בסתם הזה פסח. אם אני אומר ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, כשהוא התחיל לשחוט, מה הוא התחיל לשחוט? פסח. ומכיוון שכשהוא התחיל לשחוט, הוא התחיל לשחוט פסח, אז זה קורבן פסול. אם זה קורבן פסול, הוא לא יעבור, הלא תשחט על חמץ. אלא ימרת אינה לשחיטה, אלא לבסוף. כיוון תשחט בפורטה, התחילה מפסח. אידך כי קשחית, שלמים קשחית. למה שהוא לא יעבור על איסור לא תשחט? דהיינו. באותו רגע שהוא מעביר סכין על הבהמה הזאת, היא כבר לא תהיה ראויה לפסח שני. שחט בעכשיו לצורך העניין סימן אחד, קנה. פסח שני זה כבר לא יהיה. אז מה זה עכשיו יכול להיות? רק שלמים. אז באותו רגע שהוא כבר לא יכול להיות פסח, אוטומטית הוא שלמים, עוד פעם. הרי בעיקרון אנחנו אומרים שכל מותר הפסח לא צריך לעקור ממנו שם פסח כדי שהוא יהיה שלמים. רק במקרה שהוא יכול לשמש כפסח, אז כל זמן שהוא ראוי לפסח, לא בטל ממנו שם פסח. אם ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, אז כשאני מתחיל לשחוט, זה פסח. הוא נשאר בשם פסח שלו. אבל אם אתה אומר אינה לשחיטה אלא לבסוף, אז כשאני מתחיל, זה לא שחיטה. ששחטתי את הקנה, זה שום דבר. מה קרה אבל ברגע שחטתי את הקנה, פסח זה כבר לא יהיה. אז אם זה לא יכול להיות פסח, אוטומטית זה שלמים. אם זה שלמים, אז נאמר פה איסור לא תשחט על חמץ דם זפחי. למה אתה אומר שיהיה פטור יהיה חייב? זה שואל את הגמרא. בכזה מקרה, גם אם הבעלים נדחה לפסח שני, לא נעקר ממנו, לא זקוק לעקור, אוטומטית זה שלמים. היה צריך להיות חייב. עונה הגמרא, אמר לאביי נהי דאיתחילי מפסח, מדמי פסח מאיתחי? עונה הגמרא, טעות. אתה יודע למה זה לא הופך להיות שלמים? כי באותו רגע שיש פה עכשיו סימן אחד שחוט, זה בעצם בהמה בעלת מום. פסח בעל מום, מה הדין שלו? אתה פודה אותו, לוקח את הכסף וקונה בזה פסח אחר. אז בעצם גם כשהוא בעל מום, הוא עדיין עם שם פסח. כי הפסח, מה קרה? הבעלים הרי זקוק עדיין לקורבן פסח, כי הוא נדחה לפסח שני. עכשיו יש פה פסח שנפל בו מום. פסח שנפל בו מום, תפדה אותו ותביא אותו פסח שני. לכן, כיוון שהוא ראוי לשם פסח, לא בטל ממנו, אלא אם כן הוא עקר מפורש. אי שואל את הגמרא, וחיתם הבאי העמדה והערכה, מה תיתן לי? אי אפשר לבדות אותו. כי בכדי לבדות צריך העמדה והערכה. והרי פה כבר סימן אחד שלא שחוט, מנה הגמרא, והתנן שחט בשניים או רוב שניים ועדיין היא מפרקפת. הרי כחיה לכל דבריה, מכיוון שיש אפשרות להעמיד אותו, לא צריך שהוא יעמוד בפועל. היכולת כל זמן שהוא חי לעמוד, זה סיבה מספקת כדי שתוכל לבדות אותו. ממנה. מכיוון שפה הבעלים הזה עדיין לא הביא קורבן פסח, אז זה ראוי עדיין לפסח שני. ועכשיו שנפל בו מום, אני יכול לבדות אותו ולעשות עם זה להביא קורבן פסח. פה באמת בסתמה זה נשאר פסח. ואז אם הוא שוחט את זה, אפילו שיש לו חמץ בבית, הוא לא עובר איסור, כי זה קורבן פסול. אין אחלם אם הבעלים כבר היה עושה קורבן פסח. ועכשיו הרי מותר פסח בפנינו. והיה שוחט אותו בסתם, אז היה קורבן שלמים. ואם היה לו חמץ בבית, הוא היה עובר בנוסף, גם על איסור, לא תשחט על חמץ, דם זפחי.